ועכשיו לאחראי על האינטרנט, עידו קינן. עידו!
עידו קינן, שלום.
שלום, שלום.
אז שרת התרבות ופודקסטיקו וחדר 404, מה על הפרק?
כן, אז פוסטים ישנים של מייסד ומנכ״ל פייסבוק, מרק זקרברג, נמחקו, פשוט ככה חשפו בביזנס אינסיידר. חלק מהפוסטים האלה יש להם חשיבות היסטורית ותאגידית, משום שהם עוסקים בנקודות חשובות בהיסטוריה של החברה, כמו רכישת אינסטגרם. לדברי החברה, שחלק מהפוסטים שלו נמחקו לפני מספר שנים בגלל טעות טכנית, והם לא יודעים כמה פוסטים נמחקו, וגם אמרו שבדקו אם אפשר לשחזר אותם וזה יהיה יותר מדי עבודה, ולא בטוח שישחזרו, אז הם לא יחזרו. זאת לא הפעם הראשונה שפייסבוק עושים מיניסטריון האמת ומעלימים תכנים. ב-2016 מחקו פוסטים של זקרברג על תפקיד התקשורת בפייסבוק והבחירות של אותה שנה. בפייסבוק אמרו שמדובר בתקלה והפוסטים שוחזרו. וב-2018, שנה שעברה, החברה מחקה הודעות מסנג'ר שזקרברג ובחירים אחרים בחברה שלחו לאנשים אחרים. הם טענו שהם צריכים להגן על המידע התאגידי שלהם לאור הסיפור של הפריצה הגדולה לסוני. וזה עד כאן. נוכל בשם, אני אקריא בשם, אבלדס רימסאוסקס. מיליטה, הודעה בשבוע שעבר שגנב כסף מגוגל ופייסבוק. אני חושב שאולי מדובר באיזה האקר מתוחכם, אז לא ממש. הוא פתח חברה בלטביה עם שם זהה ליצרנית חומרה אסיאטית, ובמשך שנתיים הוא שלח אימיילים לעובדים בחברות האלה ולבנקים, והצליח לשכנע אותם לשלוח לו, לשלם לו, להעביר לו תשלומים עבור החברה הזאת. הנוכלות הזאת היא לא חדשה והיא לא ייחודית לו. מ-2013 עד 2018 נגנבו ככה $3 מיליארד, ככה לפי ה-FBI. האדם הזה אבל מצטיין בסכום שהוא גנב כאדם בודד, $99 מיליון מפייסבוק ו-$23 מיליון מגוגל. הוא הודע כאמור והוא עומד לדין בארצות הברית. והשחקן רמי מלק מרפסודיה בוהמית, זוכה האוסקר, מפיק ומככב בפודקאסט תסקיתי חדש בלאקאוט. בוא נשמע את הטריילר.
בוא נשמע את הקטע של רמי מלק. זה נורא מצחיק, כי הרי הכנו אותו ופתאום הוא לא מכוון, אז תן לי כמה שניות בהקשר הזה.
כן, מדובר, קוראים לו בלאקאוט, והוא עוסק בשדרן רדיו סיימון איטני שמנסה להציל את העיירה הקטנה שלו אחרי קריסה מוחלטת של רשת החשמל.
כן, בוא ספר לי עוד קצת על העניין הזה. רמי מלק, נזכיר, אחד מהכוכבים הכי גדולים של טקס האוסקר האחרון, האיש שכיכב בתור פרדי מרקורי, איך זה, זאת אומרת, הנטייה הזאת לרוץ לפודקאסטים, שזמין נראה לי מפלטו של הבן אדם שאין לו תוכנית רדיו, ולא.
אז קודם כל הוא עשה את הדבר הזה לפני שהוא זכה באוסקר, הוא לא ידע על זה. מעבר לזה, השותף שלו במיסטר רובוט, היוצר של הסדרה, סם אסמאעיל, הפיק פודקאסט בשם הומקאמינג, גם הוא תסקית. קתרין קיניר, השחקנית, שיחקה שם, והפודקאסט הזה הפך לסדרה. ככה שעולם הפודקאסטים, עולם התסקיתים הבדיוניים, נכנס להוליווד.
אז בוא נהנה מהרגע הזה, הספציפי, הנה זה בא. חשבתי.
Dead air. Yeah, that's the first thing you learn to avoid in radio. Really creeps people out.
כן, אז מה שהוא אומר זה, אנחנו לא אוהבים שיש רגע של שקט, רגע מת בשידור. אני ממליץ לשמוע את זה, יש שם כבר כמה פרקים, וזה הולך להיות משודר שבועית. ועכשיו נדבר על אחריות תאגידית. חברת סיילספורס, שהיא ספקית של שירותי תוכנה ומחשוב ענן, עם שווי שוק של יותר מ-$100 מיליארד, נתבעה על ידי 50 נשים בזנות שטוענות שהחברה סייעה בסחר בנשים, זנות וניצול מיני. אנחנו מדברים על כך עם דוקטור שני הורוויץ רוזן, מומחית לתקשורת ושינוי חברתי ויועצת לעמותות ועסקים חברתיים. שלום שני.
שלום שני.
שלום שלום. שלום.
כן, אז מה שקרה בקצרה, הסיפור הזה, היה אתר, לוח מקוון בשם Backpage, דומה ל... קרייגסליסט, ובין השאר היה שם סקשן של סחר בנשים, של זנות ושירותי מין. האתר הזה ב-2013, הטובים הכלליים של 47 מדינות בארצות הברית פעלו, התחילו לפעול נגדו, ולפני שנה הוא נסגר והמנכ״ל שלו עומד לדין. הן אומרות, הטובות, שסיילספורס פשוט סיפקו להם תשתית מ-2013, שזה מתי שהתחיל הקרב, המאבק, ובעצם בכך שהם סיפקו את התשתית, הם אפשרו לשירות שירותי הזנות ולסחר בסמים, בנשים, ובעצם אפשרו את הדבר הזה, והחברה אומרת שהיא לא מתייחסת ספציפית לעניין הזה, הם אומרים שהם לוקחים את האשמות ברצינות, ויש להם מחויבות עמוקה לשימוש אתי ואנושי במוצרים שלהם.
נכון, לא רק זה, לא רק שהן טובות אותם על סיפוק השירותים, הן גם טוענות של סיילספורס עבדו כדי לפתח עוד ועוד שירותים שמותאמים ישירות לרשת של סחר בנשים, והן מצביעות על הבעיה כמובן חמורה הזאת, שאפילו לא, נדמה לי שלא צריך להסביר אותה. אני חושבת שהסוגיה של סיילספורס...
זאת אומרת, להגיד לחברה, אנחנו מצפים שלא תספקי אפילו שירותים בצורה טכנית... להחרים, למנוע מהחברה, זאת אומרת שהחברה תשלם בכספה, תשלם ברווחים שלה, ולא תיקח עסקים מגופים כאלה, זה משהו שהוא חדש בעולם התאגידי?
הסוגיה הזאת של סיילספורס היא אפילו יותר מורכבת, משום אחד שיש פה נשים שנפגעו מהמוצר שלה, וממה שהוא בעצם קיים או אפשר לקיים, והן תובעות את הפגיעה בהן, וזה עומד בניגוד ישיר למה שסיילספורס עושה כחלק מהאחריות התאגידית והפילנטרופי שלה. רק השבוע או לפני כמה ימים, היא זכתה בפרס של הצלב האדום של אזור סן פרנסיסקו, בתור החברה האחראית ביותר, ההומניטרית ביותר לשנת 2019. זאת אומרת שזה ממש עומד בניגוד להצהרות הפומביות של החברה, שלא רק שתורמת מיליונים להומלסים באזור סן פרנסיסקו ורואה את עצמה כמחויבת חברתית, היא גם מינתה מישהי או בחירה שתעמוד בבחינת השימוש האתי של בטכנולוגיה בתוך סיילספורס. זאת אומרת, כל האלמנטים האלה עומדים בניגוד גמור לתביעה שהתקבלה רק עכשיו, שיש בה טענה עמוקה, זה לא רק סיפוק השירותים, זה גם העבודה ביחד עם Backpage וכל המשמעות שעולה מזה של שימוש בטכנולוגיה כדי להרוויח.
אנחנו רואים הרבה דברים כאלה קורים בעמק הסיליקון, עובדים של גוגל, עובדים של אמזון מתמרדים נגד השיתוף הפעולה של החברות הללו בכל מיני פרויקטים שהן לא מרוצות מהם, בעיקר פרויקטים ביטחוניים ומשטרתיים. זה משהו שחברות כאלה צריכות לקחת בחשבון, שהעובדים שלהן עצמן לא מוכנים לקחת חלק בדברים האלה?
לחלוטין כן. האחריות החברתית היום לא נמדדת רק באם החברה תורמת לנפגעי הוריקן הרווי, זה כמובן חשוב לתרום ולהיות חלק מהחברה, אבל עצם זה שחברות גדולות היום ממנפות או מבטאות את האחריות החברתית שלהם, זה לא רק בלתרום כסף, אלא בלהיות חברות תורמות ופעילות במרקם החברתי כולו, ועובדים היום, בייחוד של החברות הללו, רואים את עצמם כחלק בלתי נפרד מהחברה, רואים את עצמם מזוהים עם הערכים שלה, וברגע שחברה פועלת כדי להשתמש בטכנולוגיה לאלמנטים רעים או לאלמנטים שיכולים לפגוע בזכויות אדם, בדיכוי, בחופש וכולי, עובדים באמת מתרעמים, וזה באמת נכון, זה מה שקורה. הם חברות צריכות לשים לב שעובדים הם כמו לקוחות במובן הזה, הם לא שבועים בתוך זה, יש להם מספיק הון חברתי ומספיק ידע ומספיק יכולת מיקוח כדי לבקש ממקומות העבודה שלהם להתחשב במה שחשוב להם, וזה בדיוק מה שקרה בגוגל. בפעמיים בשנת 2018 עובדים של גוגל כתבו שני מכתבים נחרצים מאוד כנגד פרויקטים שגוגל עשתה בהם. אחד היה באפריל 2018 על פרויקט מייבן, שעוסק באינטליגנציה מלאכותית והשימוש שלה בניתוח של תצלומי מזלטים, וגוגל ביטלה את הפרויקט. היא ביטלה את החוזה עם הפנטגון לאור העובדה שהיא ראתה שהעובדים שלה זה מפריע להם. ולא רק זה, גם ביוני 2018 היא ניסחה קודים אתיים לשימוש באינטליגנציה מלאכותית. המכתב האחרון שעומד ברקע הפגישה של מנכ״ל גוגל עם טראמפ, בעצם היה נגד פרויקט דרגונפליי, שעוסק בסיוע של גוגל לסין. ושם העובדים גם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק ממנוע חיפוש מצונזר לשוק הסיני, שמאפשר מעקב אחרי עובדים.
יפה.
4,000 עובדים של גוגל חתמו.
דוקטור שני הורוביץ רוזן, מומחית לתקשורת ושינוי חברתי, יועצת לעמותות ולעסקים, תודה.
תודה לכם.
עידו קינן, תודה רבה גם לך.
להתראות.
להתראות.